פרק י'. התחלנו פרק י', זה עניין של הקריאות והיש לה חוויות שיש לנו בתפילת העמידה, נכון? איפה צריך לכרוע ולהשתחוות? הנה הנושא של הפרק. בעצם בזה הוא מסיים בתפילת העמידה, ואחרי זה פרק י' זה כבר עניין הקדיש, בתקווה שלפחות היום ובשבוע הבא אולי נזכה לסיים את י'. אנחנו נתחיל מ... את הגמרא עצמה כבר.
טוב, כאן.
תלוי בראש הישיבה. הוא קובע את זה. אני מעולם לא קובע.
עד עכשיו.
יש הערכה.
זה כבר שנה שנייה שאנחנו ממשיכים. כל מיני דבר משתנה. פעם הדרך השם לרמח"ל, פעם היה שמונה פרקים לרמב"ם, היה כל מיני, במשך השנים, היה הרבה דברים. אני פה 15 שנה, שהזמן הרבה קורה. פרק ג' עומדים, תנו רבנן, אלו ברכות שאדם שוכן בהם באהבה תחילה וסוף והודעה תחילה וסוף. אם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה, ובתחילת כל ברכה וברכה, מלמדים אותו שלא ישחה. אמר רבי שמעון בן פז, אמר רבי שמעון בן לוי, משום בר כפרה, הדיוט, כמו שאמרו, כהן גדול בסוף כל ברכה וברכה, והמלך תחילת כל ברכה וברכה וסוף כל ברכה וברכה. אמר רבי יצחק בר נחמני, לדידי מפרשן ימינית רבי שמעון בן לוי, הדיוט, כמו שאמרו, זאת אומרת, אני קיבלתי נוסח קצת אחר, הדיוט, כמו שאמרו, כהן גדול קורע תחילת כל ברכה, עד כאן זה הכל אותו דבר, נכון? הלא. שם היה כתוב כהן גדול סוף כל ברכה, אז פה הוא אומר תחילת כל ברכה. המלך כיוון שקרא, שוב אינו זוקף. הכתיב ההיא כחלות של עמו להתפלל, קם מלפני מזבח השם מקרוא על ברכה. ותם ההפרש שיש בין כל אדם והמלך, ועוד מה בכך אם ישחה בכל ברכה וברכה? הקושייה הזאת היא פשוט תוספות. מה אכפת לך שלאדם משתחווה עוד? לא מפריע. ויש לך לדעת, כי ברכה ראשונה, שהיא נקראת ברכת אבות, אשר הם אבות, אבות הם השתלשלות העולם, ראוי שייתן השם יתברך גם כצורכו של עולם. כמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך ומסדר צורכו מה שצריך. כבר אמרנו שעיקר התפילה זה עניין של ההתדלות בקדוש ברוך הוא. עיקר עניין התפילה זה ההבנה שלנו שאנחנו תלויים בידו של הקדוש ברוך הוא. ממילא אנחנו משליחים עליו את יהבנו, ואומרים, אתה צריך לפרנס אותם. אם מגיע, אם נקבל, נקבל, אבל זה כבר עניין אחר. אבל העבודה של התפילה זה להחדיר את ההכרה בכך שאנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה עיקר עבודת התפילה. אז אנחנו מבקשים שרפואה, מבקשים ברכה, מבקשים... ואמרנו שצריך להגיע למקום שבו אנחנו באמת מעל השכל. מה הכוונה? שאנחנו כבר מגיעים לנקודה שבו אנחנו מבינים שזה לא משקיטה שלנו. נכון? אדם מתפלל. יש לו תוכניות, נכון? יש לו א', ב', ג', זה לא נקרא שהוא יתפלל. מתי זה נקרא שהוא יתפלל? כשאחרי התוכניות האלה הוא אומר, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. בסדר, אני מתכנן מבחינה פרקטית, דיברנו על זה במשך כמה פעמים, נכון? אני מבחינה פרקטית מתכנן את עצמי, ברור. אני חודש הבא אעשה כך, זה מבחינה פרקטית, כי אני לא יודע מה לעשות, אז אני צריך לתכנן את עצמי. אבל מבחינה מעשית, אני משליך את יהבי על השם. כלומר, יכול להיות שמה שאני אומר, חושב, לא יהיה, אולי יהיה משהו אחר. אני פתוח ל... בסדר? אני קצת ממתיק את הגלולה מפעמים קודמות. בסדר? אין הכוונה, חס ושלום, חוסר אחריות על החיים, כפי שכמה פעמים מישהו חשב שאולי אמרתי. לא, זה לא הכוונה. אלא מבחינה מעשית, אני מתכנן תוכנית חומש. מה אני רוצה לעשות, מה השאיפות שלי, מה הכל. אבל מעל כל זה, אני זורק את השכל ואומר, אני בידיו של הקדוש ברוך הוא. שאני תכננתי, זה לפי הכלים שלי, לפי ההבנה שלי, לפי הנראה לעיניים. אבל בסופו של דבר, מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. וזה העבודה שאנחנו עושים בתפילה.
אבל
מחילה
אפשר להגיד, אבל איפה עובר הגבול? ולהגיד, זה עדיין בתחום ההשתתפות שלי?
אדם מתכנן במיטב כוחותיו. כל הכלים שבידיו, שזה השכל, אדם שמזלזל בשכל שלו, הוא רשלן. כן? כמו שכתוב, ההבדל בין בזיזות לזריזות, כן? זיהות. בין, סליחה, במסרת ישרים, הוא אומר, יש ביטחון ויש הולידות. ‫לשון כזאת, במסיעת ישרים. ‫נכון? הוא אומר, יש ביטחון, ‫יש ביטחון, יש ביטחון, ‫יש ביטחון שהוא הולילות. ‫זו השאלה, נכון? ‫אדם חייב להשתמש ‫בכל הכלים העומדים לרשותו. ‫זאת אומרת, לתכנן ‫לפי יכולותיו השכליות, לא לזלזל. ‫לפי הנתונים שבידו. ‫יכול להתייעץ עם מומחים, ‫התייעץ עם תלמידי חכמים, ‫תלוי באיזה תחום, תלוי באיזה עניין. ‫הוא מגיע, כרגע, מבחינה מעשית, ‫זה מה שאני חושב שיש צריך לעשות. ודאי ב-100%. זהו. אבל, אם אחרי שאני באתי עם תכנון של 100%, נסגרה לי הדלת. אני הייתי בטוח שאני... אתן דוגמה הכי מעשית, אולי אפילו היה במקרה כזה בישיבה. כן, אני מבחינה מעשית מכין את עצמי, כי אני הולך להתגייס, אני רוצה ללכת, אני אידיאליסט, רוצה ללכת על הטוב ביותר. אני מכין את עצמי באימוני מסיירת מטכ"ל. אני רוצה ללכת על הטוב ביותר. כן? כי ככה למדתי את האידיאלים של התורה, וכך למדתי מרבותיי, שכשמשרתים צריך לשרת שירות משמעותי, ויחד עם זה על הדרך כבר גמרתי גם את הש"ס, ועוד כמה ספרי אמונה, והכל כדי שאני אגיע למקום הטוב ביותר, מלא. עשיתי מקסימום השתדלות. לא חיפפתי בשום דבר. אבל... נסגרה הדלת. לא, אז זה כבר לא בידיים שלי. עכשיו, השאלה האם אני אעשה קומבינות, האם אני אעשה כל מיני, לא. לא, ברגע שאני מוכן, לא, נגמר. בדידי אבל עובדה. לא, לא עושה את זה כאן, אני לא חוק מזה מאוד. גם יש לי משקפיים של... משתמשים בזה בתחתיות של הבקבוק ארק, בשביל להכין לי אותם, וגם... יש לי פלטפוס, אין מצב שזה יהיה פתקן, רחוק מזה לגמרי.
יש מצב
מה? זה פלטפוס?
לא.
לא. לא כמו שיש לי.
לא תמרו.
תלוי איזה רמה. לא, בכל אופן, אני הייתי, דחיתי שירות. הייתי בחור בישיבה, דחיתי שירות. בינתיים בשיעור ד' התחתנתי, ואז הכרתי גם את הרב, אחרי שבוע הכרתי גם את הרב, אמרו השם, ו... אחרי עוד, לא יודע, שנתיים, משהו, הייתי כבר אבא לשני ילדים, שתי בנות, כן? אז למדתי בכולל, ופחות או יותר הגעתי לגיל, אחד מה שאני קרא, זה הסדר מרכז, שהיה צריך ללמוד עד גיל 22, משהו כזה, ואז הסדר מרכז, אי אפשר היה להתגייס לפני שיעור ד', אם אני לא טועה, לפני 22. אז אני הגעתי לתבד ב-23, ו... רציתי כבר להתגייס. אז גם הייתה סיבה, גם מדינית, שרציתי להתגייס, כי אז ביבי היה ראש הממשלה, כן? כבר אז היה ראש הממשלה. בסיבוב הקודם שלו, נכון? והוא עשה את הסכם חברון. הסכם וואי זה היה נקרא. הוא מסר את שטחי חברון לרשות הפלסטינית, מה שלא היה באוסלו. את הגבעות של אבו סנינה ואבו השני, לא זוכר את שמו, אז זה, ורק היה מסדרון צר בשביל היישוב היהודי ותל רומדה וכל זה. אז הרגשתי צורך גדול להתגייס. אמרתי, ברור לי שיום יבוא, תפרוץ מלחמה, ויכבשו את חברון חזרה. אז היום בששת הימים לא הייתי. לפחות אני רוצה להיות בצבא, ידעתי, אני לא אהיה לוחם, אבל לפחות אני ארגיש שאני עוד 50 שנה יבקשו חיילים של זה, זאת מלחמה, אני אבוא לארצות, ולא יהיה לי. אז רציתי מאוד מאוד להתגייס. אז הפרופיל שלי היה 64. זה הפרופיל שלי, 64. לא קרבי נקרא. זה נקרא ג'ובליק, לא קרבי. עכשיו הייתי נשוי פלוס שני ילדים. זה כבר מקסימום מה שהיה נקרא אז שלב ב'. שלב ב' זה היה 4 חודשים צבא, ככה אומרים על המרכזניקים, למה הם עושים שירות צבאי קצר, הם עושים חצי שנה צבא, ומספרים סיפורים של שנתיים וחצי אחרי זה, משלימים את השלוש שנים בסיפורים. על החצי שנה שהם היו בצבא, כבר תקנו את כל העולם, נפגשו עם חילונים, וזה מה שאתה רוצה. אז קיצור של הבן זה היה ארבעה חודשים, זה היה הקטע. חבר שלי, הוא באמת היה באותו סטטוס, הוא הפעיל כל מיני קשרים, כי לא רצו לקבל אותי לשלב ב', אמרו, גם לא קרבי, גם שלב ב', לא משתלם לצבא, אז אני אשלם מסכורת, על מה הוא יעשה כבר בצבא, לא משתלם לצבא, לא רצו לקבל אותי. הגשתי עירור, ביטלתי את המעמד שלי כבן ישיבה, ויתרתי על המעמד, הייתי לצו גיוס. אמרו, לא מקבלים אותך, הלכתי ללשכת הגיוס. אמרתי להם, חבר'ה, אני רוצה, יס, מה זה, אתם לא מקבלים אותי לצבא. אני מערער על ההחלטה, לא קיבלו את הילד. הזדמן שביום העצמאות של אותה שנה, שאול מופז אז היה רמטכ"ל, כן, פעם הוא היה רמטכ"ל, והוא הגיע למרכז. כתבתי לו פתק, שחלתי לו ליד. אמרתי לו, אדוני הרמטכ"ל, אני רוצה את גאה, אתם מקבלים אותי, מה זה? אני לא יודע אם הוא קרא את זה, כי הבנתי שאסור לרמטכ"ל לקבל... כן, מטעמים ביטחוניים. אז אני לא יודע אם הוא זה, כל מקרה, זה! הלכתי לרב, אמרתי, הרב, תשמע, מה זה, לא... אתה את שלך עשית, גמרנו...
זהו, אתה
נגד
על
הרמטכ"ל,
אבל...
זה
לא
משהו
שאתה מאמץ, כאילו...
גמרנו, אמרו לך לא, לא, אתה הרערת, אמרו לך לא, הרערת. אמרו לך עוד פעם לא, גם, עשית את שלך. אתה הולך בכוח. אז חבר שלי הפעיל את הרב דוקי בן ארצי וזה, לקבל הרבנות הצבאית וזה, הרב אמר לי, לא צריך להגזים. פסיכומטרי
לא
יקרה אלה. מה זה
פסיכומטרי?
שאני לא אצליח משהו אחד. אני לא אצליח את זה. אדם שאני מבטא, אני אגיד לך שאני מבחן אחד, ויש סיכוי שאצליח
פעם
הבאה. האמת שזה מורכב, כל מקרה צריך לדון אותו לגופו. אני מסכים, מסכים.
לא,
כי זה הבדל, כי פה אני תלוי באנשים אחרים, ופה אני תלוי בעצמי, אז אתה צודק. שאם במבחן לא הצלחתי, אז בוא נלמד עוד פעם.
אבל גם בצבא.
מול הצבא, זה לא תלוי בי, זה כבר תלוי באנשים אחרים, אמרו לי, לא, לא.
אבל
אם תנג'יס
יכול להיות שתצליח.
של מה? שאלה אם צריך, מבחינת חור. אם זה לשם מצווה, אז אני צריך לדעת האם אני, מבחינת השתדלות במצווה, אם עשיתי מספיק או לא. אם אמרו לי, הרב אמר שעשיתי מספיק, גם מבחינת החיוב של המצווה. הצבא כנראה לא צריך אותי, אתה מבין? זה באמת כל מקרה צריך לדון אותו לגופו, זה לא כללים. הכללים זה פחות או יותר מה שאמרתי, מה ההשתדלות שהיא בגדר ההגיוני הזה. כן, אחי, אמרתי לך משהו קצה על השעון ואני אמרתי, אני לא תחזור.
לא, רק אמרתי, כל מה שהרב אמר, שהוא
נחף
את הפתק
לרמטכ"ל,
הוא
יראה
לו כל...
ושהוא
אומר
שם,
זה כאילו משהו
שרוצה לעשות. נכון, נכון. יכול להיות שכבר בסירוב הראשון, יכול להיות שזה כבר היה... כן, כי זה דבר שבאמת הוא גם לא, הוא לא, הוא לא תלוי בהשתדלות שלי גם, זאת אומרת, יתר השתדלות כבר לא...
אבל רואים שמי שכן חופר להם, זה כן לא, למשל, סתם דוגמה כאילו על הדוגמה הזאת, אז שאלה באמת...
אז זה גדרי מצווה, אז לכן זה נכנס לגדרים של גדרי מצווה, מה החיוב שלי במצווה הזאת, כן? אני רוצה לתרום לאיזו משפחה נזקקת כסף, לא רוצה לקבל. אני מתחכם, נותן להם בתיבת דואר, מחזירים לי גם. בסדר, אז אני, כן, אתה קיימת את המצווה, לא? תמיד. יש גדרים, לכן באמת זה מאוד מורכב. הכללים רק פחות או יותר מה שאמרתי, שצריך שני מישורים. אחד, השתדלות במקסימום במה שתלוי בי, ללמוד, להכין, לתכנן, בכל השכל, בכל הכוח, לא להתרשל, לא עוללות, ואז אשליך על השם יעבך. זאת אומרת, אני בא עם מצע מלא, ואז אשליך על השם יעבך. להבין שבסוף, יכול להיות שאני לא מבין, יכול להיות שבאמת התפקיד שלי זה לא שם. אני חושב ללכת לאיזו התנדבות. נראה לי, זה, אני רוצה להיות צרות כאן, אני רוצה להיות, לא יודע, פרמדיק, לא יודע, אני רוצה משהו. מי אמר שזה נכון? בסדר, אז אני משתדל, בודק, נעשה, אבל יכול להיות בסוף שזה לא נכון. אני אגיד במקום יותר
טוב. לימוד תורה?
לימוד תורה גם שאלתם. אז אמרנו שכתוב בגמרא, שאחרי 5 שנים, אם בן אדם לא רואה סימן ברכה, אז שוב, אני לא רואה. השאלה היא אם הוא למד בהדרכה נכונה, השאלה היא אם הוא, כן, אם 5 שנים בן אדם באמת רואה, שמע, זה לא עושה, חסר לי משהו. אז...
5 שנים
מהברכה
האחרונה שהוא קיבל, או 5 שנים?
5 שנים השתדלות הטובה בלימוד. וגם יכול להיות שהתחום הזה לא מעניין אותו, יכול להיות שהוא צריך ישיבה אחרת, זאת אומרת דברים, אם בן אדם, תשמע, רואה, זה לא הולך, זה לא, זה נמצא, נמצא עוד דרך החוצה. כן. כל מקרה לגופו, זאת אומרת, זה כבר כלי הכלל, אבל זה שמה, יש השתדלות, מה שבכלים שלי, ומעבר לזה, אני מתפלל לשם שיסייע בעד.
מה זה
היה? שלך על שם יהבך. הגמרא אומרת שזה כאילו המסע שאתה סוחב על הגב. אז כאילו, יש לך בסוף, יש לך איזו חבילה, זרוק אותה על השם, בסדר.
זה בסוף
כאילו. כן, הוא יחלקה לך. נכון. כן, אז זאת אומרת, אז זה, יסוד התפילה, לעניות דעתי זה יסוד התפילה. אז יסוד התפילה זה שאני עומד בפני השם, המטרה היא, שאני אבין שבסוף הוא מנהל את העניינים. אם אני בא לתפילה ואני כבר בעצם סגור על הכל, מרגיש שאין לי מה להתפלל, זה לא תפילה. זה לא תפילה. אתה אומר, מה, בסך הכל אני בסדר, יש לי בית שזה... אז זה לא מתפלל, הוא קורא, אבל הוא לא מתפלל. התפילה זה שבסוף אני אבין ש... או, הקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים.
אם אני אומר, יש לי הכל וזה מהשם, ואני...
אז אפשר להודות לשם, כן. בוודאי. אבל זה חשוב, זאת אומרת, להפנים את הנקודה שזה מהשם. כן, נכון, אמת, מסכים. מסכים, לא חייב להיות בקשה. עיקר התפילה היא לא דווקא בקשה. אבל עיקר התפילה היא הפנמה אדירה. אדירה שאנחנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה לא מובן מאליו. זה קל להגיד את זה מאוד. זה לא בהכרח קל באמת לחיות את זה. כן? לא בהכרח קל. אדם רוצה להתקבל למוסד מסוים, עשה השתדלות והכל, ו... דבור. גם זה, אני אבוא לספר. הרבה דברים ב- 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 ברמה אישית, כן? ש... בסדר. סרבו במשהו אחד, ומשהו אחר יצליח הרבה יותר טוב. למרות שלכתחילה חשבו שזה יהיה הדבר... זה השלך על השם יהיה לך. כן. לא הולך כיוון אחד, יש עוד כיוונים. יש לו את הסדר שלו. אז זה מורכב, אני לא, אני מסכים, זה לא כזה לא פשוט. אבל ההפנמה הזאת, זה עיקר עבודת התפילה. ולכן, כן, אז ברכה ראשונה שהיא נקראת ברכת אבות, אשר האבות הם השתלשלות העולם. ראוי שייתן השם גם כן צורכו של עולם. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים שאנחנו יונקים את החיים שלנו מהקדוש ברוך הוא, אז בעצם הוא מצידו מעוניין שהחיים יימשכו. הוא לאותו משך זמן שהוא הקציב, אותו זמן שהוא רוצה שיחכו. הוא צריך לדאוג לזה, כי הוא יזם את הבריאה, הוא יזם את ההופעה של כל נשמה בעולם. אז מילא צריך להבין שהוא אחראי, כן? זה דבר פשוט, שהוא אחראי. זה פשוט להגיד, זה לא פשוט לחיות את זה, אבל זה הנקודה. לכן הוא אומר שברכת אבות זה ההתחלה, כן? כי אבות זה מראה את ההתחלה של עם ישראל. התחלת היסוד של האמונה, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה מתחיל באבות. אברהם הוא אבי האמונה. אצלו זה מתחיל. וכמו שמסדר את העולם, כך הוא יתברך מסדר צורכו מה שצריך אליו. אחר כאמר, שם אמר רבי אלעזר, לעולם עמוד על עצמו, אם יכול לכוון דבות להתפלל, אני לא יודע להתפלל, עד כאן. פנימה אמרו שתהיה כיוון תפילה באבות ולא בשאר ברכות, שזה מעכב הכוונה. אבל פירוש כמו שאמרנו, כי בכוח ברכה הזאת הוא כל התפילה. כי ברכה הזאת נזכר שהוא יתברך ולא אברהם ולא יצחק ולא יעקב. והאבות הם השתלשלות העולם, כי הם התחלה לעולם. לעולם הכוונה לאלוקות בעולם, המציאות של האמונה בעולם. ובכוח ההתחלה הוא הכל. ובפרט ישראל אשר הם זרע האבות. כלומר, לפני האבות אין אב אמינא להתפלל בכלל. במציאות של לפני אבות אין מצב להתפלל, כי העולם היה עובד עבודה זרה. מי שחידש את מושג התפילה זה האבות, בעיקר אברהם אבינו. אין? אז לכן, התחלת התפילה צריך להיות ברכת אבות. ההבנה שהתפילה נובעת מהיחס לקדוש ברוך הוא. כן? אז בפרט ישראל, ולפיכך בברכה הזאת, האדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו. קרוב אל השם יתברך, זה הכוונה, כשאדם מגיע להכרה שהוא בידיו של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קרוב. קרוב זה לא עניין גיאוגרפי, אלא עניין הכרתי. קרבת השם זה כשאדם מרגיש שהוא חי עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא קרבת השם. ואני קרבת אלוהים לי טוב, זה אדם שמרגיש שבכל מעשה שהוא עושה, או בהרבה מעשים שהוא עושה, הוא פועל על ידי הקדוש ברוך הוא, או בכל אופן, בסייעתא דשמיא, כן? הוא מרגיש את זה בצורה מוחשית. כמה שמרחיב את זה יותר על החיים, זה יותר קרבת אלוקים. זה המושג קרבת אלוקים, קרוב. קרוב השם לכל קורא וכל השם קרוב. מה זה קרוב? מישהו שבאמת הברכה השורה במעשה ידיו, וזה סייעתא דשמיא מופלאה. זה נקרא שקרבת אלוקים. אז בברכה הזאת, אדם קרוב אל השם יתברך, ואז הוא לפניו. בעצם מה אדם אמור לעשות בברכת אבות? להגיד, רגע, עכשיו אני ניגש לתפילה. אני עכשיו בא לעמוד לפני השם. אז פה הוא צריך לגייס את כל כוח הכרתו. להבין מה זה שאני עומד לפני השם. בעצם אדם צריך עכשיו להפעיל ריכוז אדיר על הנקודה הזאת, שהוא עומד לפני השם בתחילת התפילה, כי הוא ניגש, ניגש לעמוד לפני השם. ממילא מה קורה? ואז הוא לפניו, כי אין אדם קורא לפני המלך ואין לו לפני המלך, אבל כאשר הוא מתקרב אל המלך, קורא לפניו. זאת אומרת, הוא צריך להרגיש כזאת קרבת אלוקים, שאוטומטית הוא מה? הוא קורא, לכן קורא באבות. זאת אומרת, בתחילת התפילה צריך להגיע להכרה מאוד מאוד גבוה, כי זה אם לא כיוון באבות, זה המשמעות. ברגע שאדם הגיע לזה, בעצם הוא יצא ידי חובת תפילה. אם הוא הגיע להכרה הזאת, הוא תתבלל. הטקסט שהוא קורא אחר כך זה כבר, שוב, הטקסט זה לא התפילה. התפילה זה ההגעה להכרה הזאת. לכן, אם בתחילת התפילה הגיע להכרה הזאת, בעצם כבר, אם כיוון באבות, יצא. הוא הגיע לנקודה הזאת של ההכרה. לפיכך, קודם שמזכיר השם, שאז הוא קרוב אל השם, יש לו לכרוע לפניו ולמסור נפשו אל השם ברך. לפני שהוא מזכיר שם השם, צריך להרגיש כזה רטט וחלחלה שהוא מזכיר את שם השם, שהוא אוטומטית קורע. ולמסור נפשו אל השם ברך. כי אין נמצא עם השם ברך שום מציאות, והכל אפס זולתו יתברך. זה המשמעות של הקריאה. אדם מבין שזה נקבל לפני השם, זה מטריף את הדעת ממש. איך יכול לעמוד לפני השם? מה הוא עושה? קורא. כי זה עניין הקריאה, שהוא קורא לפניו, שמוסר נפשו אליו, ומבטא מציאותו אליו. זאת אומרת, זה התהליך. זאת אומרת, מהר"ל מנתח את התהליך. למה תקנו קריאה באבות? זה לא בשביל שתקרא באבות. זה מבטא את ההרגשה שאתה צריך להגיע אליה באבות. אתה צריך להגיע להכרה של קירוב השם, של קרבת השם כזאת, שבכלל אתה מבין שאני לא יכול לעמוד אפילו. מעמד כל כך נשגב שלא יכול בכלל לעמוד בו. זה אמור להיות קרבת אלוקים של, של ברכת אבות. לכן קורא באבות. איך מרן לוקח את זה? זה כבר לא עניין הלכתי, זה כבר עניין... אולי פה זה באמת התרגשות גדולה. כן, אולי פה יש צד של... באמת איזושהי התרגשות, של פחד, של אימה. כן, אולי פה נכנס עבודת הרגש קצת.
קריאה זה
לא תנוח. זה הרצפה. זו שאלה מעניינת, למה אנחנו לא קוראים על הרצפה. חורה, נראה לי שיש על זה דיון בספרים.
למה? מלך נעלה
כן. מלך נעלה כן. כן, מלך נעלה כן, נכון. כן. אצל האשכנזים כן יש גם קריאה בברכיים. לא על הרצפה. אבל אצל הספרדים רק הראש. אצל אשכנזים, ככה בכיתה א' לימדו אותנו. ברכיים ואז ראש. אשכנזים יש להם קריאה. לא למצפה, אבל יש קריאה של קריאה. עושים
יום כיפור בראש השנה.
שזה למצפה אפילו. מה? כן.
ראש שנה.
שנה, יש פעם אחת, כן. עלינו לשבח, שבתוך ברכת מלכויות. אולי לא כולם נוהגים בזה, אה? כן. עכשיו, כשמזכיר השם עצמו, יש לו לזקוף. אוי, זה סטארט-אפ אדיר, נשים את השעון מאחוריים.
אז
אני רואה את גוגלים.
זה שני שולחן פה, זה
היה... כשמזכיר השם יתברך, השם עצמו יש לו לזקוף, נו. למה עכשיו כשבא השם השם אני דווקא זוקף? כי מצד השם יתברך קיום כל הנמצאים, והוא יתברך זוקף. כל מה שהקדמנו, אתם רואים? זאת אומרת, למה אנחנו בכל זאת קיימים? כי השם רוצה שנגן. אז כשמזכירים שם השם, עד רבה, זה נותן לנו חיים, זאת אומרת, בלעדיו אין לנו חיים, ואיתו יש לנו חיים. אז לכן, קוראים לפני שם השם. זוקפים בשם השם. למה להגיד שמאיפה החיים שלנו, ואיפה מקור החיים שלנו, מהקדוש ברוך הוא. זה מה שהפעולה הזאת מבטאת. בסדר, קריאה וזוקף, זוקף בשם. וזה בדיוק מה שהוא הגדיר מקודם כעבודת התפילה. שמה זה עבודת התפילה? אמרנו, כן, להשליך את, 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 את הרצונות שלנו לקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא, הוא צריך לתת את זה. מצד האמת, הוא מסדר את העולם. זה חיוב שלו, כביכול. אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. מצידנו אנחנו שום דבר, ומצד שהקדוש ברוך הוא נותן חיים, אז אנחנו יכולים לזקוף, להתקיים. ובקריאה הזאת, שהוא לפני הזכרת השם, ובזקיפה שהוא זוקף כאשר מזכיר השם, בוא נרמז כי כל הנמצאים הם נמצאים מאיתו, וממנו קיום שלהם. ואצל השם יתברך הם אפס. כן.
בעולם
להפסים
אחרים.
תחיל לי שנה כמוני. כן. תשובה יפה. שאלה עמוקה, אז אני כנראה לא הסברתי את עצמי טוב. מה?
שאלה רבה יותר חווה. למה
שבא את הרבה? כן, בדיוק. זאת אומרת, נכון. זו התשובה. זאת אומרת, מה שהוא מתכוון להגיד, שאנחנו אפס, הכוונה שאין לנו ריק קיום מצד עצמנו. כל החשיבות שלנו זה כי השם נתן לנו את החשיבות. זה הכוונה אפס. אפס זולתו. זאת הכוונה שאנחנו, יש דבר פלא שצריך להתרגל אליו, זה הרבה יותר עמוק ממה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל יש שני מודלים שאפשר לתפוס את החיים. אפשר לתפוס את החיים, את הנשמה, בתור בטריה, ואפשר לתפוס את הנשמה בתור כבל. הנפקמינה היא אדירה. כי מי שיש לו בטריה, או לחילופין, קפיץ בגב, כן? אז כשהוא הולך, הוא הולך לבד. בהתחלה התאינו אותו, עכשיו הוא מדדל לבד. הייתי ילד, היה ברווזים כאלה. מתחיל עם קפיץ כזה, ומתחיל לבד. או בטריה. בטריה, אפילו רדיו, מדבר, כאילו מה זה בטריה. אפשר לתפוס את החיים בצורה כזאת. שהשם נתן לבן אדם 100 שנה, עכשיו הוא בנה השנה האלה, עושה מה שהוא רוצה, אין לו חיבור לקדוש ברוך הוא. היותר נכון זה לראות את זה בתור כבל, שבעצם כל רגע ורגע מחדש בטובו, יכול להיות מה סדר, כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מזרים את החשמל עכשיו, אונליין, עכשיו הוא מקבל חשמל. זה משל שהוא אפילו לא מגיע לכל העומק של הדבר. לא מגיע לכל העומק של הדבר. בעומק של הדבר זה עוד יותר. כתוב בספרים, הרמה, כמו שקורא דבר, ואפילו יותר קרוב אולי לאור. שאור, אם אני אכבה את הפלורוסנט, אז לא יהיה אור בחדר בכלל.
זה לא כמו מכשיר
שלא עובד.
זה לא עובד.
כן, למשל, כן. זאת אומרת, האור יש לו תכונה לא כמו מים, נגיד. מים, אם הוצאתי מים ממקור, שמתי בכוס, אם המעיין יתייבש, בכוס עדיין יהיה מים, באור לא. אז שאל אותי פעם, פיזיקאי אחד, אמר לי, זה לא מדויק, כי האור כן הולך, זאת אומרת, יש אור של כוכבים, שאנחנו רואים אותו אחרי שהכוכב כבר... כן, בסדר, זה כן לכם, השאל הוא אף פעם לא מגיע בדיוק לנמשל, אבל בטווחים סבירים, של עד 300,000 קילומטר, כן, נכון? האור בשנייה עובר 300,000 קילומטר, נכון? כן. אז עד 300,000 קילומטר מרחק, ברגע שנכבה את האור, אין אור בכל המרחק, בכל הטווח, נכון? בטווח של יותר מ-300,000 קילומטר עוד יישאר איזה סבירים שלו, זה נכון, כן. אבל בסדר, אבל בטווח הסביר, פשוט אין אור, מלמה. זאת אומרת, האור חייב להיות עדוק במקורו, יותר מאשר מים או חול, נכון? ואם רוצים עוד יותר עמוק מזה, זה כמו מחשבה. מחשבה קיימת רק כל עוד החושב חושב אותה. כמו חלום, כן? חלום קיים רק כל עוד חולמים אותו. מחשבה קיימת רק כל עוד חושבים אותה. ואם יש לא חושבים אותה, זה לא קיים. בסדר? כל
הטיול... חלום בתנ"ך לא קיים.
כל הטיול באלפי, מסכים, זה, הכל, ברגע שבן אדם מתעורר, נגמר הכל. אחד חלם שהוא אוכל מרש ולא ענק. כאן בבוקר לא ראה קרית. כן.
כאילו, אני חושב שכן, לפחות חלק מהם שמסכים אותי, שאתה אומר, נגיד כמו חלום, בעיקר אני לא אגיד שהמציאות שם מתקיים. גם נגיד, אם עכשיו הייתי מודע בתוך החלום, הייתי אומר, כן, יש פה ערים. הייתי אומר, נראה לי שיש פה ערים, ועוד שנייה וחצי לא יהיה ערים.
כשבחלום אתה לא חושב את זה.
לא שאני אחשוב
את זה. בתוך החלום אתה חושב שזה המציאות. יש אפילו מצבים שבן אדם לא בטוח אם הוא ראה משהו בחלום ובמציאות. הוא זוכר משהו, יש לפעמים אפילו מצב כזה. שאדם לא זוכר אם הוא היה במקום הזה באמת או שזה היה בחלום. יש אפילו לפעמים איזה משל. אתה יודע, אבל לא משנה, לא רוצה פה להיכנס לעומק של הדבר, אבל... הקיום שלנו במציאות, ביחס לקדוש ברוך הוא, הוא כמו הקיום של חלום ביחס אליהם. בסדר? ונעמוד בזה. בסדר? כי זו תורה עמוקה מאוד, אבל... בסדר? אני אמרתי ש... אבל זה, אחרי גיל 40, בעזרת השם, תוכל לטעום את החיים. רגע, זה... אבל, בסדר, האם זה נקרא קיימים, האם זה נקרא לא קיימים, האם זה נקרא הכי קיימים, זה רק המציאות האלוקית, בסדר. בעזרת השם, תלמד נפש החיים שער ג' ושער הייחוד והאמונה בתניא, אחר כך תחזור תשאר שער.
זה רק בגיל 40?
לא. לפי הדרכת הרב, נפש החיים שער ג' ד' לא אומר. אפילו על 40 אני לא ראיתי שמקפידים. הארי למשל לא הקפיד להגיע לגיל 40.
גם
הרבה יעבור. גם האורחיים, כן.
הכי
דבר. טוב, בסדר.
יש סרט, מטריקס.
טוב, בסדר, אמרנו מספיק. עכשיו אנחנו ממשיכים. כן. ובכך, כאשר באה אלה הזכרה, אז שוב, אז המתח והתשובה שלך, של השאלה שלך הייתה מה, זה בדיוק זה. זאת אומרת, ההרגשה שבאמת מצד עצמנו אנחנו באמת אפס, וזה מה שהפילוסוף מרגיש. הפילוסוף מרגיש שאנחנו אפס, אנחנו לא צריכים אותנו, לא מעוניין בנו. בסדר? גם הבודהיזם גם מרגיש ככה, שהעולם הזה הוא ריק, אין כלום, שום דבר לא חשוב פה. ומה אנחנו אומרים? שכל החשיבות שלנו זה כי השם רצה אותנו. זהו, נכון, באמת אנחנו לא שווים כלום. אבל השם רצה אותנו. או, אז עכשיו אנחנו הכי חשובים שבאמת. ברבדים שונים כל המציאות, ישראל במרכז, אבל ברבדים שונים גם החיידק. במובנים מסוימים, בסדר? בסדר יורד. כי הוא קיים. אז נתנו לו חשיבות. זה בדיוק ההבדל בין אמונה לפילוסופיה. שהפילוסופיה היא לפי יד השכל, ולפי יד השכל אין לנו שום משמעות כלפי הקדוש ברוך הוא. בהשגה השכלית אין לנו שום משמעות כלפי הקדוש ברוך הוא. מי אנחנו בכלל? ולכן הוא לא מכיר אותך. פילוסופיה. אמונה זה בא להגיד, נכון, אבל הוא נתן לך את המשמעות. אתה לא תלוי בשכל, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. לכן יש לך מקום להתפלל. אז עכשיו אתה ענק, ענק, לא אפס. גם לא אפס גדול. הפוך, אתה ענק. כן? דרך אגב, רק ככה, ממש, גם בחצי מילה, נמצא גם ברב צדוק, במחשבות חרוץ, אבל... מקומות בזוהר, אפס, זה כינוי לקדוש ברוך הוא. למה? כי בלתי ניתן להשגה. זה משהו שלא נטמע.
אפס קצר?
אפס קצר זה נאמר אצל בלעם, אפס קצר תראה, לא יודע. כן, אפס זולתו אולי, כן? אבל... כן, זו הכוונה שיש...
נשימה
לרמי יחיד. כעין, בסדר? עין, יש... עין, למה? כי הכוונה להגיד ש... לא מתחיל במספרים בכלל, זאת אומרת, בכלל אין לו... בסדר? זה מושג שמבחינתנו בלתי ניתן להשגה. יש, כן, עין, אפס, ועוד לשון שם. בהתחלה של מחשבות חרוץ, אני חושב שאני מדבר על זה. רב צדוק. טוב, אז וכך, כאשר בא אל הזכרת שמו יתברך, קוראה, הוא מוסר לו שם יתברך, כי מציאותו של אדם, מצד עצמו, אין לו נחשב אצל השם יתברך, וזוקף כאשר מזכיר שמו, מפני, כי מלשם יתברך הכל, והוא מעמיד זוקף הכל. כך יש לו לזכוף כאשר מזכיר השם. לכן המערד בנתיב התורה, כשהוא מדבר על הפרק של ענווה, אז הוא מסביר שזה הפוך על הפוך. שמי שמתגאה, מקטין את עצמו. כי הוא מגדיל את עצמו. אני למדתי, אני עשיתי, אני יודע ככה וככה את הגמרא. אז לכאורה הוא הגדיל את עצמו, אבל הוא הקטין את עצמו. כי הוא נשאר בהשגות שלו, נשאר במקום שלו. לעומת זאת מי שמתבטא כלפי הקדוש ברוך הוא, ענב, אז הפוך, אז הוא מקבל משמעות שהוא דבק בין סוף, הוא הכי גדול שיש. הענבה מגדילה אותו יותר. האיש משה ענב מאוד, לכן הוא שומע דבר השם. הוא הכי גדול שיש. זה עובד שם הפוך, זה אומר ש... בתורה מתקיימת על מי שרים את עצמו עליה. מתהפך. זה הפוך מהראייה האנושית, שאדם חושב שהוא מגדיל את עצמו, ובעצם כמה שהוא נותן יותר הגדרות, הוא מקטין, הוא מגביל, הוא מוגדר. וגם במציאות אגב, הוא מגיע לסיפוק, הוא מרגיש זהו, אני כבר הכי עשיר, הכי חכם, הכי זה, אין לי לאן להתקדם. הוא מודד את עצמו יחסית לאחרים, זה באמת חונק באמת, זאת אומרת, זה באמת מגביל, זה באמת מגדיל, זה לא רק. זה באמת כך.
אבל זה עובד ההפך, אבל לא.
שמה?
אם בן אדם הוא, נגיד, הוא אומר, אני סיימתי, נגיד, 5 מסכתות, לא יודע מה, עכשיו הוא מסיים עוד מסכתות, בשביל לא זה הישג, הוא מסיים רק 5. עכשיו הוא מבסוט. אז אם הוא עכשיו, כאילו, לא מוגבל בכלל, נגיד, עכשיו מסיים מסכת. בסדר, עובד מסכת, יש לי עוד... תשעה עשרות 100 פעם לגמור את כל
ה... אז זה, בשביל זה צריך ללמוד את מערת תפארת ישראל, מההתחלה עד הסוף. ואז להבין שנכון, שאנחנו לא לומדים את המסכת, אנחנו לומדים דבר השם. כשלומדים דבר השם, אנחנו חוברים לאינסוף, וזה לא משנה אם למדת דף, שורה, מילה, מסכת, כל הש"ס, גם הירושלמי, מחילתא, מחילתא, ספרי הספרים, מחילתא, לא משנה.
למה אין סיום על עמוד מערת?
קודם כל בשיעור שיכול להיות שכדאי לעשות, כי בקצב שלנו זה, יכול להיות שש"ס זה כל עמוד, כדור דבר. אבל אין סיום, השאלה היא למה יש סיום בסוף מסכת? כי ההבנה, זה מה שאמר אומר, המקום של האדם צריך להיות שאני מחובר לאינסוף. המסכת זה כי זה נותן איזשהו סיפוק, אבל מוחשיות מבחינתי, אבל באמת אין הבדל. הפוך.
אז זה לא טוב שנגיד
סיום מסכת
נותן
לאדם
סיפוק, באמת,
עכשיו זה עוד... כן, כי אנחנו לא שם. כי אנחנו לא באמת במדרגה הזאת.
זה נקרא
לו
נשמע
כאילו? לא יודע. הגמרא אומרת... שאביי היה עושה יום מתבה לרבנן ביום סיים מסכת, בגמרא במסכת שבת, פרק 16. אולי בקט"ז, אני לא בטוח. אז הוא כתוב שם שהוא תתלי, ואבית, נקד סיים, זו מעולם מסכתא, אבינה יום מתבה. משהו כזה. מצאנו, כן, זה מעודד, זה מדרבן, זה נותן, אבל זה קצת, אולי קצת, לא נשמע. אבל כתוב שזה לא מצווה, זה בסדר. כי הוא שמח בהתקדמות בלימוד תורה. שמח, בכל זאת, זה משמח אותו, יש בזה עניין. אבל מצד ההרגשה האישית של כמה הספקתי, תשובה, הספקת מהרגע הראשון. איך שפתחת את הספר ללמוד תורה, אתה כבר מחובר לאינסוף. כל כך כתוב בתוספות, על רבי עקיבא, יש שאלה הלכתית, איך התירו לכאן בסבוע את הנדר. הוא הדיר את רבי עקיבא מנכסיו. רבום היה אומר את זה הרבה. הדיר את רבי עקיבא מנכסיו. כי הוא ראה שהבת שלו התחתנה איזה מין, וזה עם הארץ, הדיר אותה מכל הכנסה. אחר כך, כשהוא ראה את כל זה של רבי עקיבא, אז הוא רצה לחפה, התרד לדרים. ראה איזה, אותו סיפור יש גם עם הורקנוס, רבי אליעזר. אולי זה על הורקנוס, רבי אליעזר? לא.
אז בגלל זה
מקביל, כן. אז התירו לו. אז אותו זה שואל, אבל אסור לפתוח בנולד. הרי באמת אז הוא היה עם הארץ, עכשיו הוא תמיד חכם. אין פותחים בנולד. מציאות שהשתנתה, זה לא מתיר נדר. נדר זה רק אם היה פגם בידיעה הראשונית, אז הנדר לא שלם. אבל אם נוצר משהו חדש, זה נקרא, אומר התוספות, היות רבי עקיבא קיבל על עצמו ללמוד תורה. דרך, זה לשון כזה, שדרך הולכים על התורה, שהם יהיו גדולים. זאת אומרת, מהרגע הראשון שקיבל על עצמו ללמוד תורה, הוא כבר גדול, הוא כבר גדול לדור. זה לא משנה כמה הוא למד. ולכן, זה לא נקרא נולד.
אבל נכון, לכולם רואים שיש פה כוונה מאוד מחזקה.
כל מי שלומד לשמה.